המשנה שהיום נלמד היא משנה ט"ו ומשנה ט"ז במסכת אבות, ואני רוצה שנקרא אותן ביחד. רבי טרפון אומר, משנה ט"ו, היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק. זו משנה ראשונה. הוא היה אומר, הוא לא סיים את אמירתו, הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך פעולתך. ודע שכר פעולתך, ודע מתן שכרן של מצוות לעתיד לבוא. מה? לא, עוד פעם?
שכר של צדיקים.
כן, אז יש פה שתי משניות, וחלק גדול מהעיסוק שלנו יהיה בשאלה מה היחס ביניהם. אמרת אמירה אחת, ואתה אומר אמירה נוספת. שימו לב, הנושאים הם משיקים. המלאכה מרובה, לא עליך המלאכה לגמור. הפועלים עצלים, ולא אתה בן חורין לבטל. זה קשור. רגע, שכר, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. אז גם בחלק הראשון, הוא בעל הבית דוחק, גם נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכרך. זאת אומרת, אני לוקח אותם אחד כנגד השני, ואני אומר, רגע, הנושאים משיקים, הם נוגעים אחד בשני. אז מה באמת היחס בין שני הדיבורים האלה בדבריו של רבי טרפון? טוב, אז בואו נאמר כמה דברים על רבי טרפון. רבי טרפון היה תנא בדור השני, והוא עדיין ראה את המקדש בילדותו. הוא מספר בגמרא בקידושין, פעם אחת עליתי אחר אחי אמי לדוכן ויתתי אוזנה אצל כהן גדול ושמעתי שהבליה שם בנעימת אחיו הכהנים. זאת אומרת, כן, והוא בעצם היה תלמיד של רבן גמליאל הזקן, אתם זוכרים, דיברנו עליו בשושלת, ושהיה גם תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי. כן, אבל הוא למד גם אצל בית שמאי בכל מיני מקומות, ואפשר לראות אותו באמת יונק את תורתו, כן, מכל מיני כיוונים. יש ניסוח בירושלמי במסכת יומה, אביהן של כל ישראל. מכירים את זה מהדור שלנו? כן, אז הנה רבי טרפון, אביהם של כל ישראל, ובאמת רואים בדיונים שהיו בכרם ביבנה, לא פעם עמדתו היא עמדת פותח. מה?
ירושלמי קידושין?
לא שומע.
בירושלמי קידושין זה?
בירושלמי מסכת יום הפרק א' הלכה א'. טוב, באופן כללי הוא ישב בעיר לוד, והוא היה מנהיג, והיה מורה הוראות בדורו. כן, בקיצור, אנחנו מכיוון אחר רואים את רבי עקיבא, שהיה תלמיד שלו בהרבה מקומות, והיה דן לפניו בהלכה. ובאמת באיזשהו שלב הוא היה כתלמיד חבר לרבי טרפון. זאת אומרת, ורבי טרפון החשיב את רבי עקיבא מאוד. פעם אחת אחרי ויכוח ארוך, אז הוא אומר לרבי עקיבא, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים, כפורש מחייו. זאת אומרת, באמת ראה בה, כן, או במקום אחר, אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך עקיבא. בכל אופן, כך היה. עכשיו הוא היה כהן והיה מקבל מתנות כהונה. טוב, דאג מאוד שלא להשתמש בחיתרה של תורה, ועוד היה ענב ועוד דברים שאפשר ככה לראות עליו. ומה שהיום אנחנו נראה שתי אמירות, ושתי אמירות שמספרות עליו איזשהו סיפור, והסיפור הזה לפי דעתי הוא לוקח אותנו לאיזה מקום שאין לי תשובה ברורה עליו, אבל טוב חשבתי לסיים את השנה מתוך דברים לא ברורים, ואז נשארים עם מחשבות וממשיכים ככה לחפש תשובה, ולא עם הכל תשובות, כי הכל תשובות, אז אנחנו, זה תמיד שאלה. יש דעות כאלה בשם הגרם מופיע, שאדם שיש לו שאלה ינסה למצוא איזושהי תשובה, העיקר ליישב אותה, אפילו בדוחק, אבל ליישב. אפשר גם להגיד בדיוק ההפך, וכל מחשבה בעצם היא מספרת סיפור אחר. זאת אומרת, להגיד, תיישב אפילו בדוחק, זה כאילו מתוך מחשבה שקושייה זה דבר לא טוב, זה משהו לא תפור, משהו לא בסדר, משהו מערער את היסודות, אבל אם אתה ישבת תשובה, בסדר, תשובה לא הכי טובה, מחר תמצא תשובה יותר טובה, אבל העיקר ליישב את הדעת. מה הבעיה במצב כזה? שאתה כביכול ענית, אבל לא באמת ענית. אז התיישבה דעתך, אתה עובר לדברים אחרים, ואתה כבר לא בדיאלוג עם המקום הזה, אתה כבר לא מחפש, אתה כבר מצאת. זה בכלל עמדה של מוצא ולא לעמדה של מחפש. ואני יכול להגיד הרבה פעמים, כשאני מחפש אנשים שככה ירצו ללמוד בדרך שאני מאמין בה, אז אני מחפש אנשים שמחפשים. זה מה שאני מחפש. אנשים שרוצים, כאילו שלא פשוט להם כל מיני דברים, והם שואלים על זה שאלות, והם מחפשים תשובות מתוך כנות, ומתוך רצון באמת להגיע אליהם, ולהתברר ולהתחדש, אז באמת זה עמדה. וכאשר יש שאלה, ובאמת היא שאלה טובה, אז למה לענות עליה? תשובה דחוקה וכאילו להסיר אותה מסדר היום. פעם אני זוכר, שמעתי בשם נחמה לייבוביץ', סיפרה את זה רות בן מאיר, שהיא תלמידה שלה, מובהקת, אשתו של הרב בן מאיר. אז היא אמרה שהיו שאלות שהיא סחבה אותם עשרות שנים. ואחרי עשרות שנים פתאום יש לך תשובה, זה נפלא, זה יישוב, זה משהו שהוא גדול. אבל אם אין לך שאלה עשרות שנים, אין לך גם תשובה מאוד משמעותית, ואתה נמצא יותר במקום פשוט, לא יודע אם המילה פשוט היא נכונה, אבל במקום שאין בו איזה טעינה עמוקה של העמדה שלך מול התורה והיישוב הדעת שבה, אלא משהו אחר. טוב, אז לכן אמרתי, אנחנו נשאיר את הדברים פתוחים, ואם יש איזה חידוש ומישהי פתאום יתברר לה, אני אשמח לשמוע באיזושהי דרך, אבל אני מרגיש שיש פה נקודה מעניינת. אז בואו אנחנו מתחילים. רבי טרפון אומר, היום קצר, זאת אומרת, כן, היום קצר, הוא מתאר את יחידת הזמן הבסיסית שעומדת לרשותו של האדם, יום, אפשר גם שעה, אבל יום זה זמן של עשייה, זמן של התחלה, זמן שיש לו סוף. ובתוך היום הזה, אז אנחנו בעצם רואים כל מיני פרמטרים או כל מיני היבטים שהם לא פשוטים כל כך. זאת אומרת, יש יחידת זמן קצרה. טוב, אז אם אני שואל, מה אני אמור לעשות עם זה? אז פשוט, כאילו, תזדרז או תדע, זמן קצר עומד לרשותך. מציבים פה איזה מגבלה שרובצת לרשותי. והמלאכה מרובה. עכשיו, הוא לא אומר איזו מלאכה, אבל יש מלאכה מרובה. יש הרבה מה לעשות. יש, רגע, היום קצר מצד אחד, והמלאכה מרובה זה סתירה, כאילו, ביכולת שלי להגשים. אז רגע, מה אני עושה עם דבר כזה? מצד אחד, היום הוא קצר, מצד שני, המלאכה מרובה, ועל פניו, המלאכה מרובה ביחס למה שהיום יכול להכיל. אז יש פה איזו סתירה פנימית לא פשוטה, ואני כקורא שואל, רגע, אז מה אני עושה עם דבר כזה? הצעד השלישי, פרמטר שלישי, זה האדם. היום, הזמן, המלאכה שמוטלת על האדם, והאדם בעצמו. אבל האדם ניחה, אם היום היה קצר והמלאכה מרובה והאדם הוא חרוץ, אבל האדם הוא עצל. אז והפועלים עצלים, אז מה עושים בתוך מצב כזה? והוא ממשיך. והפועלים עצלים, והשכר הרבה. מה זה שכר הרבה?
אם אתה תעשה
את העבודה. מה?
בפוטנציאל
שכר הרבה. אם תצליחו. אבל כאמור, לא פשוט להצליח. יש פה כל כך הרבה מסוכות. אבל, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, ששלוש, יש פה חמש אמירות. השלוש הראשונות מתארות את המגבלות. והשתיים האחרונות, כמו מתארות את הפוטנציאל בעצם, ואת המקום שאולי אפשר היה להגיע אליו, אבל מה אפשר לעשות? המציאות לא כל כך מאפשרת. זאת אומרת, היום הוא קצר, המלאכה מרובה, שני פרמטרים שבעצם מקשים לממש את המלאכה הזאת, והפועלים הצלים, אז זה פרמטר שלישי. אבל יחד עם זאת, אף על פי שמונח איזה מונחת מגבלה מוטלת לפתחה של המציאות, יחד עם זאת תדע לך עומד, בעצם שני דברים עומדים, השכר הוא הרבה, אז בעצם תיאורטית אם היית מצליח להתגבר על השלושה אלה, השכר היה הרבה, ובעל הבית דוחק ובעצם אומר לאדם תעשה, 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 וכמו בעצם אפשר לומר, אפשר להגיד שיש פה העמדה של שני גורמים שהם אמורים כאילו להתגבר על החלק הראשון, על שלושת המגבלות הראשונות, אבל אפשר לומר שלא פשוט. זאת אומרת, כאילו הפתיחה בהם, היום קצר, המלאכה מרובה, הפועלים הצלים, היא יוצרת איזושהי מגבלה שמונחת בעומק המציאות ביכולת לממש. כאילו אומרים, יש פה מגבלות מאוד גדולות, ויחד עם זה, תנסה. יש הרבה שכר, ובעל הבית דוחק, ואני שואל, האם האדם שקורא את המשנה הזאת יכול להצליח במימוש שלה? ואני מסופק. ואני מסופק. הצורה שבה היא ארוחה, שמעמידה את המגבלות כמונחות כל כך עמוק, ולא כחשש, לא כדאגה. זה מציאות. היום קצר, המלאכה מרובה, הפועלים הצלים.
זה נתון.
ובתוך הנתון הזה, שהוא בעצם מצמצם מאוד את הפוטנציאל, יש שכר ויש גם בעל הבית שדופק על הראש של האנשים, אבל בעצם ציירו לנו מגרש עם מגבלות מאוד מהותיות.
אז זה מה שתתמודד.
זה המציאות.
מה?
זה מה יש, תתמודד עם זה.
נכון. אז איך מתמודדים עם זה? בואו תגידו אתם. אז הנה, אנחנו קראנו את המשנה. איך מתמודדים עם משנה כזאת? מה אני אמור לעשות?
להשתדל.
אני יכול... היום קצר, יש לי מה לעשות?
לא.
המלאכה מרובה, אין מה לעשות. הפועלים הצלים,
יש מה לעשות.
יש מה לעשות.
על זה צריך לעבוד.
נכון. שכר הרבה ובעל הבית דוחק. מה אתם אומרים על הביטוי דוחק?
השכר הרבה זה השכר הרבה לפועלים, או שהבעל הבית צריך לשלם הרבה שכר?
לא.
בגלל זה הוא דוחק.
קודם כל זה גם נכון, אבל השכר הרבה בסוף, או מבעל הבית, או אולי מעבר לכך. זאת אומרת, תדעו לכם, יש פה הרבה שכר בסיפור הזה. ובעל הבית דוחק באנשים שהם יתאמצו. מה?
אתה
דוחק
בגלל המגבלות.
אז
זאת אומרת
שאם
אתה משקיע, יש לך שכר.
כן.
כדאי לך לעשות תפנית.
אבל אני לא יודע אם אתה משקיע. שכר, כן, אבל אפילו לא אומרים את הדבר הזה. כאילו יש שכר, זה כמו נראה, איפה השכר הזה נמצא? אתה לא מקבל אותו, כי לא פשוט לממש, אבל יש שכר כזה מונח. טוב, אז זוהי האמירה, הייתי אומר, הראשונה. ובעצם... אם הייתי עכשיו צריך לתרגם את המשנה הזאת למוזיקה. אם הייתי עכשיו צריך לתרגם מבחינה מוזיקלית את המשנה הזאת, אתם יודעים מה הייתי עושה? היום קצר, נו. המלאכה מרובה, נו. הפועלים הצלים, נכון? עוד פעם, נו, אפשר להגיד פה, שכר הרבה. כאילו, עכשיו אולי טיפה להירגע, הוא בעל הבית דוחק. עכשיו אני לוחץ עוד פעם, נכון? מסכימים? זה התנועה? יש לכם מוזיקה אחרת? נכון? יש פה מקצב פנימי בעצם, שהמשנה הזאת מזמינה אדם, כמעט הייתי אומר, אדם שקורא את המשנה הזאת, הוא יכול להיכנס קצת ללחץ. כאילו, היום קצר, וואו, אין זמן. יש הרבה עבודה, אנחנו מצילים כולם. וואו, זה שכר הרבה, אז זה יוצר פער השכר הרבה, בין ההנחות, השלוש ההנחות הראשונות האלה, זה לא אופק, זה פער. הוא בעל הבית דוחק, זה עוד פעם לא מוטיבציה פנימית, זה מישהו עומד בצד ודופק על השולחן, נו מה קורה, מה קורה? דוחק, המילה דוחק היא מילה מצמצמת, היא מילה דוחקת.
אני הייתי מציעה באמת ממקצב הרבה יותר מהיר מאוד, בגלל הפתיחה של המשנה והסיום שלה. היום קצר ובעל הבית דוחק. יש כאן, זה מכניס למתח. כי כנראה שאם היום קצר, כנראה יש משהו שהוא גדול עליו. ובעל הבית דוחק, כי כי יש המציאות שלו...
הוא רוצה את הדבר הגדול הזה. נכון. כאילו קצת גם אפשר להגיד, רגע, בעל הבית, למה אתה דוחק? יש פה בעיות אמיתיות, היום קצר, המלאכה מרובה, בסדר, הפועלים מצלים, אני דוחק, אבל יש פה בכל אופן. טוב, אז דפיקות, אני חושב, נכון, הדפיקות האלה מתאימות, זה מספר את הסיפור. עכשיו בואו נעבור לרבי טרפון השני. הוא היה אומר, אז מה הוא היה אומר? לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע מתן שכרן של מצוות לעתיד לבוא. כבר רואים אווירה אחרת, נכון? עוד לפני הפרטים, הדפיקות כבר לא קיימות בחלק הזה, ועכשיו בואו נתחיל בעצם לראות, אני רוצה לטעון, שבעצם אפשר להעמיד את רבי טרפון א' ואת רבי טרפון ב' אחד מול אחד, ולראות בעצם שהוא מתייחס לאותה מציאות ממש, אבל הוא מספר הפעם סיפור אחר באותו דבר ממש. אז בואו נתחיל לראות. הדבר הראשון, היום קצר, אומר רבי טרפון הראשון, והמלאכה מרובה. אז רגע, מה אני אמור לעשות עם זה?
נתחיל.
תזדרז. היום קצר, תזדרז, נכון? עכשיו, מה אומר רבי טרפון השני? לא עליך המלאכה לגמור. קשור לראשון? אמנם היום קצר, אבל למה אתה בלחץ? אתה לא אמור לגמור.
יש עוד ימים.
כאילו, לא עליך המלאכה לגמור. לא רק יש עוד ימים, יש עוד אנשים גם. עוד יותר אפילו. כאילו, מה אתה בלחץ? לא עליך המלאכה לגמור. עכשיו, אני ממשיך. והפועלים עצלים. אז רגע, מה אמורים, מה התפקיד האדם כשאומרים לו פועלים עצלים?
יש בעל בית שדוחק.
מה זה?
יש בעל בית שדוחק.
לא, בעל הבית דוחק זה אחרי זה. אני עכשיו מדבר על הפועלים עצלים, אז תתאמצו, נכון? זאת אומרת, היום קצר והמלאכה מרובה תזדרז. הפועלים עצלים, תתאמצו. עכשיו בואו נלך לרבי טרפון השני, אז הצעד הראשון היה, לא עליך המלאכה לגמור, אתה לא צריך תתחיל, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. מה יש כאן? שמע, אתה לא בן חורין להיבטל, זאת אומרת, בואו ניקח את זה בקונטקסט הכולל, אתה לא צריך לגמור את הכל, אבל תעשה. אל תתרשל, תעשה, אל תיבטל. אבל מה כן? תהיה קשור, תהיה חלק מהסיפור, נכון? זאת אומרת, אז תהיה חלק מהסיפור, תהיה קשור, זה משהו אחר לגמרי מאשר התיאור הראשון. הפועלים עצלים, תפסיקו להיות עצלים. פה לא נותנים מכה ולא נותנים איזה דרבון או משהו כזה. אומרים, שמע, אתה לא צריך לגמור את הכל, אבל תהיה בתוך הסיפור. אתה לא בן חורין להיבטל, אל תתבטל. אבל, אז מה כן? תהיה קשור, אל תצא מהתמונה, אבל עצם הקשר הוא המעלה, ולא דווקא הבהלה הזאת מפני האצלות. אני ממשיך.
אני אגיד שהמשנה כתובה היא כאילו אמירה, בסדר? יש נקודותיים והסבר של האמירה, זה. הוא לא אמר...
את כרגע רוצה לדבר על היחס ביניהם. אני מציע בוא נחכה מה היחס ביניהם. עכשיו אנחנו נלמד את זאת, ואחרי זה ננסה להבין מה טיבו של היחס. זה אפשרות, יש עוד אפשרויות, אבל אני רוצה את הדיון העקרוני אחרי שכבר נראה את המשנה שלב אחרי שלב. אז אם כן, בואו נלך עכשיו לצעד השלישי. והשכר הרבה. אז רגע אחד. אז אם השכר הרבה, מה זה אמור לעשות לי? תן לי מוטיבציה, תשמע, מקבלים פרסים, וואו, מקבלים פרס גדול, אני עכשיו הולך על זה, נכון? במשנת את זין, אם למדת התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. שימו לב, השכר הרבה בצד ימין, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. קודם כל, אי אפשר לא לראות שזה ממש משחק על אותו מגרש, אבל אני שואל, אז מה באמת פער ביניהם, אז הראשון, שמע, יש משהו גדול, תרוץ לשם. אם למד את התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, מה זה?
זה תלוי מעשים.
אז מה ההבדל בין הראשון לבין השני? בכלל, למה אם למד את התורה הרבה? אנחנו מדברים פה על לימוד או על מעשה? לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורי לבטל ממנה, ממה זה? על מה מדברים פה? מלאכה, לא? אז איך פתאום קפצו, אם למדת תורה הרבה, מי מדבר על לימוד תורה? מדברים פה על מלאכה, אז יש פה נושא. והסוף נאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. איך קפצת ללימוד תורה, כששלושת החוליות, בעצם יש פה ארבע חוליות, בשני התיאורים, ארבע חוליות מקבילות, והנושא בהן הוא מלאכה. הייתי אומר ברבי טרפון הראשון, הכל מדבר על מלאכה, ברבי טרפון השני, הכל מדבר על מלאכה, חוץ מהחוליה השלישית, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, אני אומר, איך קפצת פתאום ללימוד תורה?
לא רק התורה פה חריגה, גם הסיומת של המשנה, שמתן
שכרה
של צדיקים, כאילו מה שייך צדיקים למלאכה.
אני, את יודעת מה קרה? אני קפצתי, קפצה לי הטבלה. ולא, לרגע איבדתי את החוליה האחרונה של המשנה, בוודאי שאת צודקת. זה החוליה החמישית, אבל מה שאני רוצה, רגע אחד, נכון, זו חוליה נוספת, כן, ודע מתן שכרן של מצוות לעתיד לבוא, זה המשך על השכר, של צדיקים, דע מתן שכרן של צדיקים, זה עדיין קשור לשכר, נכון. טוב, בסדר, אנחנו... אני תכף אגיע לשם ביחד. אז אם כן, אני שואל, מה יש לי בחוליה השלישית, התורה הזאת שנמצאת פה? אז אני רוצה להציע שבעצם הנושא פה זה מלאכה, הנושא פה זה עולם העשייה, הנושא פה זה לא לימוד תורה, של כל שתי המשניות האלה. אלא מה? עולם המעשה זה עולם מדיד, אני צריך לעשות, אני צריך להספיק. רגע, אז היום קצר, מלאכה מרובה, כל הדברים הללו הם בעצם גם השכר הרבה על מה שעשית, ואם לא עשית אז אין לך שכר הרבה, שכר זה פר עשייה. ואז בא רבי טרפון במשנת את זין אומר, לא, שכר זה לא רק פר עשייה, שכר זה גם הלימוד. ומה זה לימוד? אני מבין שהלימוד הוא בעצם ללכת, לבוא למלאכה לא מהמקום ה... פרקטי שלה, המעשי שלה, אלא ממקום ערכי של תודעה, של שייכות, של קשר לדבר הזה. אם למדת תורה הרבה בנושא שעליו אנחנו מדברים, במלאכה הזאת, אז גם אם לא הספקת את הכל, אבל אתה קשור, אתה נמצא, מה?
את תורת המקצוע?
תראי, המלאכה...
תורה.
הקשר הערכי למקצוע, תורה... אני חושב שאצלנו נתפסת הרבה פעמים בעקבות רב חיים מוולוז'ין כמשהו שנמצא שם, תיאורטי, מופשט, שהוא לא תלוי דבר, לא תלוי דור, לא תלוי זה, הוא תורה לשמה במובן הזה. ובאצל החכמים, תורה זה הרבה מאוד ליווי של המציאות במובן הרוחני שלה. אני אתן דוגמה.
השאלה אם זה תמיד מחויב שזה יהיה קשור למלאכה שאתה עושה. אתה מושיב פועל שמבריג ברגים כל היום, כאילו...
אז אני אגיד את זה כן ולא, אני אגיד כן ולא ואני אסביר.
אין ספק שהעולם גם של אותו פועל, אם הוא לומד תורה, אז העולם שלו גם בעבודה הוא שונה.
כן, אני...
השאלה גם אם האדם הזה הוא תמיד בורג, שמתעסק רק בבורג האחד, או שהוא לומד ומתקדם לרמות אחרות.
אז הנה... שאדם מבריג ברגים.
אז אני רוצה להגיד בדיוק על זה...
לא, יש צ'רלי צ'פלין.
אז אני רוצה להגיד...
זה מה שיהיה בסוף. השפעה שלו על חייו, על ליחותיו.
בסדר. אז פה התורה משפיעה על החיים שלו, אבל לא על המלאכה עצמה.
גם הוא, יש לו אולי משהו.
אז אני רוצה להגיד, אתם שומעים? אז אני רוצה להגיד את הדבר הבא. תראו, אני אביא גמרא, נענה מגמרא. הגמרא אומרת שבא המלאך בספר יהושע, מלאך השם צבאות, שבא ואומר, אתה באתי, ולפני הכיבוש של יריחו מתואר שם מלאך. והגמרא אומרת, על מה הוא בא? על זה שביטלו תורה. יהושע ביטל תורה. איך רואים, יודעים שהוא ביטל טוב, איך יודעים שהוא ביטל תורה? זה לא כתוב כמובן בפסוקים, אבל בכל אופן הוא אומר, אתם ביטלתם תורה, ואמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, עכשיו ביטלתם תורה, ואני בא לביטול תורה שהוא לא טוב. מיד אומרת הגמרא, ויעלן שם יהושע בלילה ההוא. ויעלן יהושע בלילה ההוא שלן בעומקה של הלכה. כך אומרת הגמרא. אתה פותח את הפסוקים, אתה אומר, וואו, 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 איזה הרחקת לכת. בפסוקים, ויעלן שם יהושע בלילה ההוא, הכוונה, כשהוא מסדר את הכוחות שלו למערב על העי, כדי לכבוש אותה, ויעלן שם בתוך העם, הכוונה, הוא ישן איתם כשהם... יש את העם ויש את העורב הראשון והעורב השני, אחרי שהוא סידר את הכוחות הוא עכשיו עומד שם ומוכנים למתקפה עם שחר. ויעלן שם יהושע בלילה ההוא זה לן בעומקה של הלכה? זה הכוונה? זה בלתי אפשרי בשום קונסטלציה, זה פשוט לא אפשרי, זה לא אולי, זה אי אפשר להגיד דבר כזה, זה לא הנושא שם. מה, הם יושבו עם סטנדרים ולמדו תורה לשמה בשטח? הרי מדובר בתוך המלחמה, ויעלן שם זה ביטוי למעורבות שלו ולאיפה שהוא היה, והכוח האחר היה במקום אחר. ועם שחר יוצאים למתקפה. התשובה שאני חושב שקיימת פה וקיימת במקומות אחרים, הבנה של החכמים את המושג תורה לא מופשט כמונו. הולכים לבית המדרש ללמוד תורה, זה לא הנושא. תורה זה בחזל הרבה פעמים נתפסת כמימד רוחני שמלווה את המציאות. הוא לן בעומקה של הלכה והבין לעומק ומתוך תפיסה ערכית וחשיבה מדויקת ועמוקה מה באמת הדבר הטוב לעשות. והלימוד תורה היה כל הלקחים שהוא הפיק מהמלחמה הקודמת, ואכן הופקו במערכה הראשונה, הוא הפסיד לאי ובמערכה השנייה הוא ניצח, וזה גם הדרכות מלחמה, מצוין, ודאי, נכון, אז הלכה. אבל אז מה זה הלכה? הלכה זה באמת, התורה מלווה את המציאות, היא לא דווקא במתודה שאנחנו רגילים לה, הולכים ולומדים דף גמרא, ואם לא למדת גמרא, למדת משהו אחר, אדוני לא למדת תורה. זה לא הנושא, הנושא הוא באמת המובן הרוחני של לימוד תורה נותן, ואני חושב שזה קיים ברבים מן המקומות, ואני מבין שזה קיים גם כאן. זאת אומרת, גם כאן בעצם אומרת הגמרא, שנאמן הוא בעל מלאכתך. יש פה מילים של נאמנות. שם בעל הבית דוחק, פה בעל הבית נאמן. מה זה דוחק? דוחק, אדוני, אם לא יהיו הספקים, אתם מפסידים את הכל. יש שם איומים בחלק הראשון. בחלק השני, נאמן הוא בעל... סליחה, אני כבר קפצתי. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, אז זה לא שכר שם. זה שכר על הקשר הרוחני שלך עם אדם, בעצם קשור למשהו, והוא נמצא בו, והוא עמוק בליבו, והוא לומד את התורה עליו, במובן שתיארנו עכשיו. אז יהיה לך שכר הרבה, גם אם אתה לא הספקת. אז זה בניגוד להשכר הרבה, שבעצם שמים לך איזה מין משהו גבוה שם, פה אומרים גם ללא למצב שאתה משיג אותו בפועל, ואתה ממלא את כל החובות ואת כל האתגרים, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. אני ממשיך. הצל האחרונה במשפט הראשון הוא בעל הבית דוחק. עכשיו דילגתי אליה, אבל אני עכשיו חוזר. מה זה בעל הבית דוחק? מי זה בעל הבית? אז כן,
אני חושב ש... הוא עשינו תחזוקן בוויסוצקי. והוא אמר לבעל הבית שלו שם, הוא אמר, תשמע, יש לי ימים שאני לא עובד. הוא אומר, זה סימן שאתה עובד טוב. אין לי מה לעשות, המכונות עובדות, החשמל לא נכבה כל דקה. הוא אומר, ואני נופש, אומר הבעל הבית. כי אני יודע שאם העובדים שלי... בתפקידים המכונות כל הזמן רצות, אני יכול לנוח. זאת אומרת שלא תמיד הבעל הבית דוחק, זה דווקא כל הזמן, איפה אתם, אלא דווקא המנוחה הזאת, הנחת הזאת, שכל אחד יודע את התפקיד שלו, והכל
זה אולי בחלק השני, אם למדת תורה הרבה ואתה יודע את התפקיד שלך ומה אתה עושה מתי, אז נותנים לך שכר הרבה. אני חושב שבחלק הראשון, את אומרת אולי את החלק השני, בחלק הראשון הכל זה דוחק. הכל פה דחוק בחלק הראשון, והכל הוא הישגים שצריך לממש אותם. זה עולם של הישגיות, אי אפשר לא, אני חושב שזה עולם של הישגיות. כל הצלע הראשונה היא עולם של הישגיות, וכל הצלע השנייה, עוד מעט ננסה להבין אותה, אבל היא לא עולם של הישגיות. ובתוך התיאור הזה, אז אם כאן בעל הבית דוחק, נו, אבל הבית השני הוא נאמן, זה נפלא, הפער הזה ביניהם. ונאמן הוא בעל מלאכתך. גם לא קוראים לו בעל הבית. מה ההבדל בין בעל הבית לבין בעל מלאכתך?
אני רוצה להגיד שהלוואי שכולנו להכיש שאנחנו בעל הבית על עצמנו, והעניין הזה דוחק שזה יבוא מעצמנו. כל מה שאמרנו זה באמת נכון, היום קצר. כאילו שמסתכלים על אמא בבית עם ילדים, היום קצר. המלאכה באמת מרובה, המון מה לעשות. גם בחינוך אני מדבר, חינוך לילד בבית שהוא בא הביתה. ופועלים הצילים זה לא האמא. היא משתדלת לא להיות. אבל כאן זה כתוב כאילו, כל מי שעובד הוא עלול להיות עצל, נכון? אבל מה שעושים לא משנה במה, במשך היום יש הרבה שכר. תלוי. אז באמת בעל הבית זה אני. אני רוצה יותר.
אני יכול לקבל את זה. ותראו, אני חושב שבעל הבית זה יכול להיות אחת משלוש אפשרויות. הוויכוח שהיה פה זה הקדוש ברוך הוא, זה בעל המלאכה, זה הקדוש ברוך הוא או אני. והאמת ששלושתם נכונים. זאת אומרת, המבנה הזה הוא מבנה שאני יכול ליישם אותו בכל מיני מעגלים. בואו ננסה ובואו עכשיו נמלא אותו בשלושת הערוצים. נניח שהכוונה ביני לבין, הדבר הכי פשוט, ביני לבין המעסיק שלי. בסדר? אז בואו נלך ביני לבין המעסיק. היום קצר, אני עכשיו שכיר באיזה מקום, היום קצר, המלאכה מרובה, הפועלים עצלים וכולם יודעים את זה, בעל הבית מציע הרבה, אבל הוא רואה שיש פער גדול, והוא רואה שלא מספיקים, אז הוא דוחק באנשים. מדויק? מדויק. בואו נלך עכשיו על ריבונו של עולם. היום קצר והמלאכה מרובה, זה נכון? זה תמיד נכון. הפועלים עצלים, בני אדם מתרשלים ביחס למה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה שהם יהיו, מה שהוא כתב בתורה זה הרבה יותר. והשכר הרבה, באמת נמצא שכר הרבה, הוא בעל הבית דוחק ואנשים חוטפים על הראש לא פעם. הקדוש ברוך הוא אומר, נו, מה קורה שם למטה, אתם חלשים. נכון הסיפור? סיפור. בוא נראה עכשיו ביחס לאדם בינו לבין עצמו. היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים, אדם יודע, והשכר הרבה אני יודע, הוא בעל הבית... אני דוחק על עצמי, אבל אני לא באמת בעל הבית. פה צריך להגיד שאני, או שאני דוחק, אני כן בעל הבית, אבל אני מסתבך עם זה, כי הפער הוא גדול. טוב, אז אני מקבל, בהחלט מקבל. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. מי הוא הנושא ברבי טרפון הראשון?
אתה.
האדם? המלאכה, הנושא, המלאכה, הפועלים, השכר, כאילו המציאות. מי הנושא בצלע השנייה? הבן אדם, נכון? באותו דבר עצמו. עכשיו אמרנו, בוא לא נדבר על המציאות, בוא נדבר עליך, איפה אתה עומד. איפה אתה עומד, וכשבאים אל האדם מהמקום שהוא נתון בו, פתאום כל הסיפור הופך להיות אחרת. ואז אומרים לו, רגע, אני? מה? אני לא היום, אני לא המלאכה, אני לא עולם, אני זה אני. אני נקודת המוצא. מי אני? אני בן אדם. 1.80 מטר, עם יכולות כאלה, עם הספקים כאלה, עם לב כזה, עם תום לב. זה אני. מה, תתחיל להגיד עוד שמה? צריך... מה אתה... כאילו, התחלת לדבר עליי. דבר עליי. אז אם דבר עליי, אז ברור שהאמירה הראשונה, אני לא אמור לתקן את כל העולם, אני אמור לתקן איפה שאני יכול. זה מעבר מהמציאות לבן אדם. אני אמור לתקן איפה שאני יכול. זה נכון, אני לא בן חורין להיבטל, אני לא אהיה בטלן, אבל אם אני אעשה דברים באופן ענייני, ואני אהיה קשור אליהם, אז זה מצוין. ואם גם אני אהיה קשור מבחינה רוחנית, ואם אני אעשה את הדברים מדויק, ואני אלמד את התורה, ואני אלמד אפילו תורה הרבה, אז ברור לגמרי שעוד יותר אני אהיה חלק מהסיפור הזה, אני אהיה מחובר אליו, אני אהיה מצליח בו. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. הדבר ועוד, ונאמן, אז אם כן, כשאני באמת נמצא בעמדה הזאת, ואני הנושא, אז אני הנושא, אז כשמדברים על הקדוש ברוך הוא, או מדברים על בעל המלאכה, או מדברים על בעל הבית, אז קודם כל הוא הופך להיות בעל מלאכתך. זה מאוד מעניין. זה גם לא בעל המלאכה. זה לא בעל הבית, זה בעל המלאכה שלך. זאת אומרת, זה לא מישהו בעמדה של אדון. זה לא בעל הבית. בעל הבית הוא בעל החבילה כולה. יש לו איזה מקום של עליונות כלפיך. הוא בעל הבית, אתה רק שכיר. בעל מלאכתך, הוא לא קיבל מעמד כולל של בעל הבית, אלא הוא בעל המלאכה, שהוא בעצם כן הבעלים פה. הוא כן, אבל זה מקום לא רחב כל כך. זה לא מעמד אישי כולל, אלא זה משהו יותר ענייני ביחס למלאכה המסוימת הזאת. אז אם כן ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. שימו לב, כל הביטויים גם הם מאוד יפים. בעל מלאכתך, שישלם לך פעולתך. נכון? כל הביטויים האלה, אפשר להגיד את זה בתור אמירות ככה קטגוריות, יבשות, בגוף שלישי. לא, בגוף שלישי. אנחנו מדברים על משהו שהוא קשור לנאמנות, הוא קשור לאמון בעצם, הוא קשור לתקשורת נכונה ביניכם, הוא קשור למה שבעצם מתרחש ביניכם. אז אם כן ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אז אם בפעם הראשונה בעל הבית דוחק, הפעם זה בעל מלאכה שהוא לא דוחק, אלא הוא משלם, הוא נותן שכר. זאת אומרת, שימו לב, בפעם הראשונה השכר היה הרבה איפה?
פוטנציאל.
שם. אבל בפועל, בעל הבית לא עמד ונתן אותו, בעל הבית עמד ודחק ותיאר את הפער בין הדברים. עכשיו, זה סיפור אחר. מה?
זה גם אותו דבר. אם למדת תורה הרבה, אם לא תלמד תורה הרבה, אז זה...
כן, אבל פה מדברים לא על הפער, פה מדברים על התשובה. פה מדברים על הנאמנות, על העובדה שהוא משלם. זה התיאור, לא בחרו לתאר את הפער וזה משהו אחר. וממילא גם זה לא בדין... שם זה דין, דין שעומד מעל העולם, מרחף מעליו ומראה, לא ניתן, כאילו תמיד הגישור הזה הוא כמעט בלתי אפשרי. פה אנחנו נמצאים במקום שהגשר הזה נעשה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. עכשיו אני שואל, לפי מה משלמים לי? שכר פעולתך, אבל יש לנו גם במשפט הקודם עוד משהו שהוא בא לומר לי, מה עוד?
אם למדת
תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. לא עומדים איתך, בודקים אותך בקטנות, לא מודדים איתך בהישגיות מדודה ומדויקת, אלא יש איזה רוחב לב. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, זה ביטוי רחב.
ואם למדת תורה מעט?
אז ייתנו לך שכר מועט.
רגע, זה מה שבעצם רוצה.
נכון, אבל עדיין אפשר להגיד, לא, אני רוצה שני דברים להגיד. הדבר הראשון, דיבור על הפוזיטיב זה גם אמירה. זאת אומרת, שם אומרים בעל הבית דוחק, ופה אם למדת תורה הרבה נותנים שכר, ונאמן הוא בעל מלאכתך. שתי אמירות חיוביות, זה אומר על מה אתה מדבר. זה כמו אומר, הייתי אומר, אתה שם אותי במקום של כן, לא במקום תלוי, מותנה, ואולי אפילו לא. זה ככה זה, נותנים שכר פה. יכול, ומקום אחר אומרים, זה בעיה לקבל שכר. הרגע, אם תעמוד בקריטריונים, אבל לא דיברו על זה שאני מקבל שכר וזה אומר משהו. זה דבר ראשון. דבר שני, רק שנייה אחת. אם למדת תורה הרבה, אמרנו, שזה הוסיף פרמטר לקבל שהוא לא על בסיס של מידתיות. זאת אומרת, אם למדת תורה הרבה, אם נקבל את דברנו, שהכוונה, אתה קשור לדבר במובן הרוחני אליו, אז אתה מקבל שכר הרבה, אפילו שלא עמדת בכל המקצבים. זאת אומרת, הקשר הוא גם הופך להיות חלק מהסיפור. לא רק המדידה, זה המשפט הקודם. ובשני המובנים הללו, אני חושב שיש פה תיאור אחר שנמצא כאן.
אני יכולה אולי להגיד שזה סתם מעניין דמיון. זה כמו בין מורה שלומד תואר שני, מקבל יותר שכר, אבל הוא ממשיך ללמד אותו דבר. אמנם יש לו פרמטרים חדשים אולי שהוא למד תוך כדי, אבל...
את אומרת, משהו במעמד האישי שלך השתנה, ועכשיו אתה כבר עלית על רכבת אחרת. עכשיו ברכבת הזאת משלמים טוב, ברכבת הקודמת,
לא, למדת הרבה, קיבלת שכר יותר הרבה, אבל אתה, מבחינת המלאכה שלך, אתה בעצם עושה מה שעשית קודם. באת לשלושת רבעי שעה, נתת את השיעור שלך, היה צמצול, הלכת לשיעור אחר, נתת את השיעור
שלך.
כן, של השיעור צריך
להיות. בסדר, אז זה גם מה שהוא מדבר, לכן הוא ישאר לך שכר פעולתך, אבל בגדול עושים את זה לפי...
מה הנושא של החלק האחרון?
לא נוח לי החלוקה הזאת, בעצם יש פה שני משפטים שמדברים על שכר, לפי מה שאני מבינה, אם למדת תורה הרבה, נכון. וחוץ מזה יש מלאכה, שכר פעולה, השכר על הפעולה, על העשייה שלך.
אני אגיד ככה, אני אגיד לכם, אני סידרתי לעצמי את זה בטבלה, אז אני אראה לכם את הטבלה, אבל קודם אני אעשה פה איזה משהו קצר. תראו, אני מבין, הנה. תראו, אני מבין שבסופו של דבר יש ארבעה נושאים לסיפור הזה. ומה עם הנושאים? היום קצר והמלאכה מרובה, לא עליך המלאכה לגמור. מסכימים שזה אחד על אחד. ההספקים. הפועלים הצלים, ולא אתה בן חורין ייבטל ממנה. האדם, כאילו, עמדתו של האדם, הצל או עמדה אחרת. השכר הרבה, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. השכר, המילה שכר הרבה מופיעה בשניהם. רק אומרים, שמים את השכר על התורה. הוא בא, עכשיו, נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, אני מסכים איתכם, הוא לא יחד עם השכר. הוא כבר בפרמטר של בעל הבית דוחק. בעל הבית דוחק בחלק הראשון, בעל הבית הוא זעוף פנים. הוא דוחק. בעל הבית השני הוא נאמן. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. זה עמדה אחרת של בעל הבית בהקשר של השכר, אבל הנושא הוא בעל הבית. כן, כן, אני רק אומר, לא, נכון, אני אומר, הנושא הוא האנשים, אתה נושא ובעל הבית נושא, וכיוון שהנושא עבר לאנשים, אז יש נאמנות וגם יהיה שכר בסוף. אני אומר, יהיה שכר, אל תדאג, יהיה שכר, לא יעמדו וימדדו אותך, אבל בסוף זה מגיע לשכר, אבל כנושא זה בעצם נמצא פה בציר של בעל הבית, עמדה של בעל הבית.
פה הוא דוחק, ופה הוא נאמן לתת לך את מה שאתה צריך.
נכון, מצוין, נכון. רואים את זה, אני חושב שזה מובהק, היחס ביניהם. הדבר האחרון שנשאר, הוא בעצם תלוש, ודע מתן שכרן של מצוות צדיקים, מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, מה זה? למה הוא קשור? עוד מעט ננסה להבין אותו. אבל זה המבנה שאני מציע, כן.
אני חושבת ההתרשמות שלי שדווקא בחלק האחרון, השכר הוא מדוד. למדת הרבה, תקבל הרבה. לא מדובר כאן על למדת מעט. בחלק הראשון, שהמלאכה מרובה ובעל הבית דוחק, ההרגשה שלי שמדובר כאן על השכר בהתאם להשקעה. לא, להפך. להשקעה.
איפה ההשקעה?
בחלק הראשון.
בחלק הראשון?
כן.
לא הבנתי, את מדברת על השכר הרבה? על איזה משפט את מדברת עכשיו?
על השכר, בחלק הראשון, היום כותר המלאכה, זה משנת הדבר. כן, יש שכר מרובה למי שמשתדל. בגלל זה שהתנאים במשנת הדבר.
לא כותר פה
בגלל זה. בגלל זה שהתנאים...
זה עובדות. יש יום קצר, יש מלאכה מרובה, יש פועלים מצלים, והשכר הרבה. כאילו, על כל מה שיש פה לעשות, יש הרבה שכר. אף אחד פה לא מדבר על עשית הרבה, תקבל הרבה, עשית קצת, תקבל קצת. יש פה מסוגלות להרבה שכר.
זה בדיוק העניין, כי במשנה הזאת זה לא עשית הרבה תקבל הרבה. במשנה הזאת תשתדל, אתה עצל. תשתדל, תצא מעצמך, אז תקבל שכר מרובה. בחלק האחרון של משנה ט"ז, כשהוא מדבר על לימוד תורה, שם הוא אומר, למדת הרבה, תקבל הרבה.
אז פה הוא מדוד.
מאוד מאוד. במשנה, כן.
אבל גם במשנה השנייה הוא מדוד.
במשנה...
השנייה הוא מדוד.
כן,
אם למדת
תורה
הרבה,
נותנים
לך
שכר
הרבה.
אבל הרבה זה מה שאת אמרת בהתחלה. זה לא אומר שלמדת עוד מסכת ועוד מסכת. לא, שלמדת. אפילו שעברת עוד פעם.
נכון,
במדבר.
לא
כתוב מה זה,
מה זה
ללמוד. שמה? שאם למדת ו...
שנית, שנית.
אבל עברת, לא שלמדת הרבה, שאתה יכול להגיד כל הספרים במדף אני גמרתי, לא.
אלא...
כמה השקעת, אפילו...
נכון, אני מסכים, זה לא יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אני אבל רוצה להגיד דבר אחד. שבאמת, תראו, יש קריאה... של משמעות, יש קריאה ספרותית שהיא לא רק רואה את את המשמעות ברמה, הייתי אומר, הניתוח העובדתי, העובדות כמות שהן, אלא איזושהי תנועת נפש שמלווה אותה. אני אסביר. אני יכול להגיד לילד, אם תבוא אחרי צהריים, אני אלך איתך לטיול. אני יכול להגיד לו, אם לא תבוא אחרי צהריים, אני לא הולך איתך לטיול. אפילו צעקתי את זה, אתם רואים, זה. נכנסתי לתוך ההצגה עד הסוף. אני שואל, מה ההבדל ביניהם? לוגית זה אותו דבר. אבל יש הבדל. פה אני אמרתי כן, ופה אני אמרתי לא. וכשאני אומר כן, אני זימנתי, ציירתי מציאות שתתחבר אליה ואתה בפנים. וכשאני אמרתי לא, אני אמרתי לא, וכדי ליצור את המציאות הוא צריך לעשות פעולה חשובה גם בתודעה שלו. אני דיברתי על הלא. למה אתה מדבר על הלא? עכשיו, אנחנו כולנו יודעים בחינוך, אומרים, דבר את הכן ואל תדבר את הלא. נכון? מה ההבדל? זה אותו דבר. זה אותו דבר לוגית. כשאני הייתי צעיר, חשבנו שזה אותו דבר. בדור, אני אומר, היום כבר כולם מבינים שזה לא אותו דבר. והרבה פעמים דיברנו שלילי על הילדים שלנו והתכוונו חיובי. מה ההבדל אם אני מדבר שלילי, חיובי? זה אותו דבר. אני בסוף, זה אותה משמעות. זה לא אותה משמעות. היום קוראים לזה איזה אנרגיה טעונה בתוך המשפטים שלך, אנרגיה של כן או אנרגיה שלא. אין מה לעשות, זה קיים, זה נוכח, וילד מרגיש שזה טוב מאוד. כשאתה מדבר בשפה שלילית, הוא נכבה. כשאתה מדבר בשפה של חיובית, הוא כמו צמח שהשקטה אותו, ואתה רואה שעכשיו הוא מתעורר לחיים. ולכן אני אומר, גם התיאור פה, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אני שואל, מה יש כאן? אני אומר, יש פה הרבה טוב, יש פה הרבה ברכה. ואני אומר, בעל הבית דוחק, אני שומע, השכר הרבה, הוא בעל הבית דוחק. אני שומע את הדפיקות האלה, שמתנות את הכל, שלא כותבות את הכן. לא כתוב שבעל הבית נותן. אתם אומרים, אבל גם הוא נותן, הוא נותן על בסיס של עשייה, נכון. ובכל אופן, פה כתוב שהוא נותן, ופה כתוב שהוא דוחק, וזה שני דברים אחרים שקשה לברור. מה?
הפועלים צריכים לזוז.
אני לא בא בטענות.
אז הוא לא יכול לתת.
ברור, אני לא בא בטענות שזה כתוב. אני רק מאיר, בסדר גמור, רק אני בא להעיר שזה המציאות פה, והמציאות הזאת מבדילה בעצם בין שני התיאורים.
אבל אפילו השכר הרבה... לא תמיד עוזר, כי צריך גם את בעל הבית דוחק. לא תמיד גם זה מפתה בשביל
הזוז. לא תמיד השכר הרבה עוזר כשבעל הבית דוחק וכולם...
הוא לא
עצל. כן, אם הפועל עצל, לא תמיד מתגברים על העצלות הזאת, נכון.
אני אבל חושבת שכל... לא, אתה עכשיו פתאום במבט שכל המשנה של תדבר הראשונה, היא בעצם מכלול, הכלליות. זאת אומרת, אדם אדם נמצא ואז הוא נותן לו את כל העולם, את כל המציאות. זאת אומרת, אל תתקע בנקודה מסוימת, בוא תראה את כל המציאות, יש ככה ככה וככה וככה, ואתה תתנהל לפי תזיין.
יש את כל המציאות ואתה תתנהל לפי תזיין. את מדברת עכשיו מה היחס בין שני הדברים האלה. אני מקבל שזה אפשרי, אבל אני רוצה עוד לגמור את החוליה האחרונה, ואז נגיע לנקודה הזאת. החוליה האחרונה זה עבדה מתן שכרן של מצוות, של צדיקים לעתיד לבוא, בסדר? אני עוד מעט אחזור ברשותך לתיאור של היחס ביניהם, אני רוצה רגע לגמור את המשנה. אז מה זה החוליה האחרונה? איפה היא נמצאת פה? עבדה מתן שכרן של מצוות, יש גם דבר כזה.
זה מעניין שאתה נתפסת על המצוות.
נכון. מילא פעם אחת, פעם שנייה, כל הזמן. טוב, ודע מתן שכרן של צדיקים, הנה, לעתיד לבוא. עכשיו סללתי דרך חדשה בנפשי, ואני כבר לא אחזור לדרך ההיא. אז אני עכשיו שואל, מה זה, למה זה קשור? ואם נכונים דברינו שעד עכשיו יש ארבע צלעות, האם זו המשך של הצלע הרביעית, האם זו צלע חדשה שאין לה מקבילה בצלע במשנת התוו?
זה לא יכול להיות סיכום?
האם זה סיכום? אני שואל את כל האפשרויות, אני באמת פותח פה את כל האפשרויות.
מה זה צדיקים? צדיקים זה לא הוא והוא והוא. צדיקים זה כתוב באיזשהו מקום, ועמך צדיקים כולם.
ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו
ארץ.
את אומרת, קודם כל זה לא אליטה רוחנית.
בדיוק.
כולנו יכולים להיות בפנים.
אתה גומר את המשנה, והוא אומר לך בתור סיכום, ודע מתן שכרן של צדיקים יעתי לבוא. אתה משקיע, אתה עושה, אתה מנסה, אתה צדיק, ואתה
תקבל
לפי זה
שכר. במילים אחרות, אני אנסח את דברייך. את אומרת ככה, משנת את זין הרי היא הורידה אותנו מהאולימפוס של ההישגים, והיא מדברת על הבן אדם, על הרצון הטוב שלו, על הנכונות, על העשייה המבורכת. ועכשיו היא מוסיפה צלע נוספת, ואומרת, תדע לך, מעבר לכל מה שקורה פה, יש עוד עולם. ואם התנהגת בצדקות, אז תדע לך, השכר לא נגמר פה. לא רק מה שאתה רואה כאן, וכל מה שמדוד כאן נמצא, יש גם שכר לעתיד לבוא. יפה מאוד, ואני רוצה עוד. מה?
שזה יהיה הנושא, זה בראש כותרת.
את שואלת למה? למה זה לא? את חושבת שזה יכול להיות נושא אף על פי שהוא מופיע בסוף. זה הפסגה.
מה זה נקרא?
למה זה הפסגה במשנה שזה הנושא שלה?
אתה לא לחינם
עשית
מצוות.
לא, מה?
אתה לא לחינם איתת בין מצוות וצדיקים. כשאתה מצוות,
בסדר, זה בגדול.
מצוות בדרכך.
כן, אנחנו עוברים לאדם הצדיק.
מה אדם הקטן רוצה?
כן, אבל אני רוצה, כן, אז את אומרת, אבל אם אני מקבל שיש נושא לשתי המשניות,
זאת הכותרת, לי זה מתאים למה
שאין נושא.
אבל למה, כשאת אומרת כותרת, אני לא עד הסוף מבין למה העובדה שיש שכר לצדיקים לעתיד לבוא זה כותרת של שתי המשניות האלה. אני לא יורד לעומק דעתי. למה ללכת לשם? אני מדבר, אני מזכיר, פה דיברנו על מלאכה ועל הפערים, פה אמרנו מלאכה בלי הפערים. צדיקים לעתיד לבוא מקבלים שכר.
צדיק זה מי שהתחיל לעבוד.
אז הוא כמו בתיאור השני.
הוא המלאכה.
והוא מה? הוא המלאכה?
כן.
מה הכוונה צדיק הוא המלאכה? צדיק הוא הבן אדם, ומלאכה זה מה שהוא עושה.
אני לא בטוחה כל כך עכשיו שאנחנו מדברים, אבל הצדיק ומצוות, זאת אומרת שהעשייה שלו, אתה לא לוקח צדיק כאדם, אני חושבת שאתה יכול לעשות את זה גם כפעולה. מצווה, לא משנה. לא לחינם אתה אמרת מצוות וצדיקים, כי כשאתה מקיים מצוות אתה בעצם...
אז את אומרת, המרכזיות של המצוות. טוב, אני מקבל את זה כאפשרות. אני חושב שכשנראה תמונה כוללת, מה? כן, כן, אני מבין, אני מבין. המצוות האלה שאתה עושה, יש להם גם השלכות לטווחים ארוכים לעתיד לבוא. אז אני משאיר את זה כרגע כאמירה פותחת, ובואו ננסה להשלים.
לאו דווקא מצוות.
מה?
לאו דווקא מצוות. הליכתך כצדיק.
מה זה הליכה כצדיק? מה עושה?
קיום. המלאכה, דיברנו גם פעם שעברה, שהמלאכה
היא לא מלאכה
רק פיזית,
זה מלאכה... אני מציע, אני שומע מאוד, נקבל את ההקשר ונצרף את הדברים ביחד. אז תראו, אני רוצה להציע עוד הצעה, שהיא לא עומדת בסתירה לדברים שנאמרו, אבל היא מוסיפה פה נופך. זאת אומרת, אבל באמת כדי להציע אותה, עכשיו אני רואה שכדאי להגיע לזה מתוך העימות של השניים. מה יש בצלע מה יש במשנת את וב, מה יש במשנת את זין, ולמה התוספת הזאת למשנת את זין נקראת. אז בואו נתחיל בעצם, אני עכשיו רוצה לנסח. מה הנושא של שתי המשניות? מה הנושא של תת וב? בתתוו, מה הנושא?
שכר פעולה של האדם.
הפעולה הוא שכר, פעולה הוא שכרה, אפשר להגיד ככה?
עשייה.
עשייה הוא שכרה.
לא.
אז תגידו אחרת.
אני לא רואה את ה...
אין בעיה, תגידו, תציעו. את מה?
אני לא רואה פה במשנה תדבר את השכר כמשהו מרכזי.
אז מה, איך הייתם מגדירים את המשנה, המלאכה?
את המלאכה, העשייה במציאות.
העשייה, מילה אחת, העשייה. זה לא מספיק. מה? יש פה היום... היום קצר, המלאכה מרובה, פועלים עצלים, המגבלות המונחות לפתחה של העשייה.
זה במשנה
הראשונה. התביעה, בסדר, אפשר... בואו נקבל את הניסוח הזה בינתיים. כל ניסוח זה שלב לקראת הניסוח הטוב יותר. גם המשנה הנוספת היא בעצם מדברת על, על פועלו של האדם בעולם, מולו, מול עצמו, מול בעל הבית. אלא שבניגוד להצבת איזה מין משהו שלם ביחס לשלם, אני מעמיד את הציור הראשון ואז הכל הוא דוחק, אני משווה את עצמי לפוטנציאל, למה ששלם, למה שבעל הבית רוצה, למה שהעולם, פה אנחנו עוברים לאדם ומלאכתו יחסית לעצמו. וכאשר יחסית לעצמו, כל המגרש הופך להיות מגרש תהליכי, לא מגרש מוחלט, אלא אתה תתחיל, לא עליך המלאכה לגמור, תהיה קשור, אל תיבטל, תהיה קשור, אבל כשאתה קשור, מה קורה בתוכך עם הלימוד תורה שמלווה את זה, ובעל מלאכתך יהיה נאמן, כי זה מערכת יחסים בינך לבינו, והכל עבר למימד הפרסונלי והפנימי, לא האובייקטיבי, הסובייקטיבי, ככה הייתי אומר. אבל אז בעצם באה המשנה ומוסיפה עוד נדבך. הנדבך הזה לטעמי הוא בעצם מספר, תדע לך, כל מה ש... עכשיו פייסתי אותך בתיאור השני שהוא באמת מפייס, זה פיוס חלקי, כי באמת גם אם הדברים לא נתפרו כאן וגם אם הדברים לא הסתדרו כאן ואתה התאמצת מאוד נראה לך ולא קיבלת בהקבלה והדברים הם לא כמו שהיית רוצה שיהיו, תדע לך, עשית ממקום של צדקות, עשית את זה בתום לב, היית כנה עם עצמך, זרת הזרעים לעתיד לבוא. ולעתיד לבוא הזה הוא בעצם פותח את המגרש למקום יותר רחב מעבר למקום הקונקרטי. זאת אומרת, אם בצלע הראשונה במשנת את וב היינו מאוד מדודים, הכל שם לפי מדידה, זה קצר והם עצלים והשכר הרבה, הכל, הכל זה דברים מדידים, וגם הדוחק של בעל הבית כי הוא רוצה תוצאות, פה אנחנו אומרים הסיפור הוא לא סיפור של תוצאות. וכיוון שזה לא סיפור של תוצאות, אם אתה רצית טוב ועשית דבר ממקום של צדיק, ובכוונה עכשיו אני חוזר, עוברים פה לבן אדם הצדיק, עכשיו הנושא הוא לא המצוות, מה שאמרתי מצוות אני טעיתי, הנה אתם רואים עכשיו, לא שכר מצוות, זה האדם, זה כוונת הלב שלו, זה המקום האמיתי שלו, עשית את זה ביושר, בכנות, בצדקות, אז תדע לך, יש שכר גם על הדבר הזה, ואני חושב שבצורה הזאת יש פה את המכה בפטיש, את החוליה הנוספת שקיימת במשנת ט"ז, ואין לה את המקבילה בט"ו. כי בט"ו מציירים מגרש מדיד, שיש לו את כל השחקנים, וכל השחקנים האלה מעמידים מקום לא פתור עד הסוף. מקום שדופקים על השולחן, ובסוף תמיד מתאכזבים כי לא הצלחנו לממש, בגלל הפער בין החזון למציאות. זה מה שנמצא בשני. איזה מוזיקה הייתם שמים לשני? רואה... איזה מוזיקה הייתם שמים למשנת ט"ז?
ואלס.
מה? נכון? זה מוזיקה אחרת. יש שם ולס, את אומרת. איזה...
אפשר לרקוד.
מה?
אפשר לרקוד ולשמוע.
אפשר לרקוד שם. יש שם ריקוד. הראשון זה עבודה. עבודה והספקים. השני זה ריקוד, ולא רק ריקוד, איזה מקום שאתה צדיק.
השתלמות.
אז תהיה רגוע. עשית את הדברים בתום לב, עשית את זה בצדקות, עשית את זה בכנות, ממקום טוב, אז תרגע.
אתה רואה את הסיום של המשנה כאיזשהו סוג של פיוס. לא הצלחת, לא הספקת, נדמה לך,
אז
תדע לך שגם
אז
זה תקבל.
אני מציע כזה.
אתה מציע. ויכול להיות שהמשפט האחרון הוא סוג של, כאילו, אחרי שדיברנו על זה שבמציאות אתה ככה, ויש השתדלות, ואתה מתאמץ, ואל תדאג, וכל מיני כאלה, אז עוד פעם מציבים בפניך את איזשהו סוג של אידיאל.
ודע מתן שכרן.
אפשרות ש...
אבל מה? אבל זה לא השכר, כאילו... למה להגיד רף שהוא הפוך לכל המשנה? לפי דברייך, זה שובר את כל מה שעשית. איי, אבל כשתגיע לעולם הבא, תהיה שם אש רותחת בגיהנום. ותדע לך, או תהיה גן עדן או גן... את מכניסה פה את ההישגים, אז לא הבנתי מה אמר.
לא, לקחת את
זה. אז עוד פעם. אז מצוין. אני נסוג, אבל תסבירי לי איך.
קודם כל, אני מציעה, אני לא בטוחה שאני קולעת לחלוטין. שהמשפט הזה קודם כל הוא סוגר לא רק למשנת עדיין. הוא סגירה של שתי המשניות. זה קודם כל, זאת נקודת ההנחה שלי.
ומה התוכן?
ואז זה לא רק איזושהי בוא ננחם אותך על מה שאמרנו לך במשנת עדיין, אלא בוא גם נחזיר אותך אחורנית למציאות. ובמציאות זה מה שצריך.
איפה זה בין הדפיקות לבין אבל? איפה זה? דפיקות או ולס? מה? לא, אני לא התכוונתי באופן מוחשי. את משייכת את זה לשניהם, אבל למה הראשון צריך לדעת את זה? למה את מדברת פה על צדיקים בראשון? הראשון, הראשון, אגב, אין התייחס... זאת אומרת, היום קצר הפועלים, לא מדובר על האדם. שימו לב, האדם שעליו מדובר, לא מדברים אליו. היום קצר, המלאכה מרובה, הפועלים מצלים, השכר הרבה הוא בעל הבית. רגע, את כל זה אמרנו למי? לעובד, אבל לעובד לא מדברים עליו. נכון? לא מדברים, למה לא מדברים עליו? אין לו שם אישי. הוא מחויב לדברים גדולים, לאובייקטיביות. זה לא משנה, האדם הוא כמו מספר בתיאור הזה. ברבי טרפון השני, האדם הוא לא מספר, האדם הוא אדם, הוא עומד במרכז של הכל, לא עליך המלאכה, לא אתה, אם למדת בעל מלאכתך, פעולתך, הפך להיות, יש פה בן אדם מולנו, בראשון אין בן אדם מולנו. עכשיו, הסיפור של דם מתן שכרן של מצוות, זה אותו בן אדם שעומד מולנו, הוא לא מתאים לצלע הראשונה, לפי דעתי. הצלע הראשונה הוא לא קיים, הצלע השנייה הוא קיים, ואני חושב שיש פה, זה לא הרגעה, יש פה משהו שפותח שמיים עוד הרבה יותר רחבים למערכת היחסים בינך לבין בעל הבית. תדע לך, בעל הבית ייתן לך את השכר. הסיפור הוא הרבה יותר גדול, הוא לא מדוד, הוא נכנס למקום אמיתי וכנה הרבה מעבר לכלים המדידים.
אז כן, אני שואלת שוב, מה הערך המוסף של הסיומת על המשפט הקודם? ונאמר בעל מלאכתך שישלם לך שכר
פעולתך. שכר פעולתך זה עדיין בעולם הזה, ואז בן אדם מגיע יום לפני מותו, שנייה אחת, יום לפני מותו, אומר בן אדם, הוא מסתכל על המשנה הזאת, הוא אומר, נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך פעולתך, לא קיבלתי שכר. אני מאוד מאוד התאמצתי, ובני אדם לא שילמו לי. בעל מלאכתך זה לא הקדוש ברוך הוא פה. אולי זה כן הקדוש ברוך הוא גם. אבל,
אז רגע,
אבל,
רגע,
לא,
אז אתה לא, מתאר במובן... מציאות, אתה מתאר מציאות שהיא נוגדת לנאמן ובעל מלאכתך שישלם לך, אתה תקבל
לא,
שכר.
לא, נאמן ובעל מלאכתך אומר שאתה תקבל שכר, אבל העולם הזה, גם עם דברים נאמנים, לא תמיד מתגשמים. לא, כולנו נמצאים בעולם שיש בו מלא דברים שלא מסתדרים.
נכון.
המשפט האחרון הוא בעצם מרחיב את המגרש, ואומר, הסגירה היא לא חייבת להיות רק... הפתרון הוא לא נמצא רק בתוך המגרש שאתה רואה אותו כרגע בתיחום הזה. המגרש הוא מגרש רחב יותר, ובמגרש הזה זה לא מערער, זה עוד מרכיב. העולם הבא לא מערער את העולם הזה, העולם הבא נותן לו נופך נוסף. כל דבר את יכולה להגיד שכשנחשפת לעוד דבר שאמר שמה שהיה לפני כן זה לא מספיק, אז אתה מפיל את הכל. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד גם אחרת, שכל זה היה מגרש אחד שקורה בו משהו משמעותי, אבל הסיפור הוא יותר רחב. ואני הרחבתי ונתתי פה עוד אופק לתוך הסיפור הזה, ועוד אופק למערכת היחסים בין בעל המלאכה, שהפעם הופך להיות הקדוש ברוך הוא.
הוא בעצם כאילו פותח בסיום של המשנה, הוא פותח עוד נושא, בעצם זה הנופך הנוסף. הוא לא מתעסק בשאלה של שכר בעולם הבא, אבל הוא אומר שיש שכר לעולם.
כן, הוא לא מדבר על התוכן שלו, אבל הוא אומר, יש, ואפילו הוא לא אומר את זה למצווה, אולי לצדיקים, אתה באת עם תום לב, עשית דברים בכנות וביושר, אל תדע.
אבל ההקשר הוא מאוד ברור, ההקשר הוא לימוד תורה.
לא, פה זה, וזה פעולה, לא, לימוד תורה זה היה, לא, לימוד תורה זה היה בצלע השלישית, שהוסיפה מעבר להישגים על הדברים המדידים, ומאז בעל מלאכתך בצל הרביעית, כבר חזרנו למלאכה שהיא הנושא, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה מן המלאכה, ונאמנו בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, זה הרביעי. זאת אומרת, המלאכה היא הנושא, גם הלימוד תורה אמרתי שאני חושב שהוא קשור למלאכה. אני רוצה עוד הערה אחת, ואני רואה שנגמר לנו כבר הזמן. הערה אחת זה שבאמת, אוי, מה רציתי להגיד? רגע אחד, וואו, רציתי להגיד משהו ופרחה והתעופפה ממני. מה? רגע, מה רציתי להגיד? שנייה אחת. מלאכה, מלאכה, מלאכה. טוב,
שכרך לעולם הבא.
שכרי, את אומרת שכרה של האמירה שרציתי להגיד. הנה, אמרתי שנשאיר דברים לא פתורים היום, אז אני אגיד לכם. אז מה לא פתור? חלק אחד רק אני יכול לדעת, ואני צריך לשבור את הראש מה תכננתי להגיד, ואני מסתכל על השעון ורואה שכבר פרחה לה השעה ואני חייב לעבור למפגש, יש לי עוד פגישה. אז זה דבר ראשון. אז זה עליי הלא סגור הזה. אבל הלא סגור המעניין פה בתוך המשנה זה רבי טרפון. רבי טרפון בעצם מציע פה שתי אסכולות מאוד שונות, זה אנשים שונים. אם אני לוקח, הולך בנתיב האחד, הנתיב הזה זה סוג אחד של בן אדם, אני הולך בנתיב השני, זה סוג אחר של בן אדם. בקריאה הראשונית של המשנה לא רואים את זה, אבל אני חושב שאחרי התהליך שעברנו, וואו, זה משהו אחר לגמרי. ועכשיו השאלה שאין לי מענה עליה, אבל אני ברור לי שהיא שאלת מפתח ברבי טרפון. האם היה רבי טרפון א' ורבי טרפון ב'? האם הוא מספר את סיפור חייו שהחל באיש שעושה את התנועה הזאת ועבר לטנגו?
זה לא הוא עצמו.
האם זה רבי טרפון? או שהוא מצייר פה שני תיאורים? הוא היה אומר את האופציה השנייה, רבי טרפון אומר, רבי טרפון אומר. אתה יכול לקחת כל משנה כעומדת בפני עצמה. ואתה פוקח עיניים ואתה אומר, וואו, יש פה שני שלבים בעצם, יש פה תהליך. מהי מערכת היחסים ביניהם? האם הוא עמד, ברור לי שהוא היה בשני, כי אי אפשר לצייר את השני בלי להיות בו. זאת אומרת, הראשון הוא, יש פה איזה תהליך של הבשלה, והשני הוא מכיל את הראשון והוא צעד אחד נוסף. האם זה איזשהו שיקוף לתהליך שהוא עבר? האם זה שיקוף לתהליך שהוא הדור עובר אותו? או האם זה לא שיקוף לתהליך שהוא עבר, אלא הוא פשוט מתאר, זאת אומרת, זה לא משהו בנימה האישית, אלא הוא מתאר שתי עמדות, ואתה תצייר את ההתפתחות ביניהם, אבל זה לא בהכרח, או שני אנשים שונים.
או דורות שונים.
דורות שונים. הוא צייר פה שני ציורים עם פער ביניהם. ליבי אומר לי שזה תהליך של רבי טרפון, כי באמת אני חושב שבעולם זה מצייר תהליך, במונחים שפעם דיברנו עליהם זה כמו פרק א' ופרק ב'. פרק א' זה פרק ההבדלות, שזה נבדל מזה וזה נבדל מזה, זה פרק הפוטנציאל, ופרק ב' זה פרק המימוש, מדבר על אנשים ועל התנועה שלהם. אז ליבי אומר לי שזה שם, אבל כדי להוכיח את זה צריך ללמוד על רבי טרפון ולנסות להבין מה עבר עליו והאם יש קשר בין הדברים. ברכת השם.